הגענו לדף י"ט עמוד א', עוד מימרות מרבי ירמיה בן אלעזר, בשורה הראשונה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, בורא שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. יש הבדל בין אם אדם נשפט למלך בשר ודם, לבין אדם נשפט לפני ריבונו של עולם. מידת בשר ודם מתחייב אדם הריגה למלכות, מטילים לו חכה לתוך פיו כדי שלא יקלל את המלך. אדם שהוא נידון לפני מלך בשר ודם, הוא מקלל את המלך, לא רוצה לקבל גזר דינו. לכן לפעמים גם תופסים את הפה שלו כדי שלא יגיד כלום. אבל אם אדם מקבל מידה קשה מהקדוש ברוך הוא, הוא בדרך כלל מצדיק אליו את הדין. מידת הקדוש ברוך הוא, אדם מתחייב הריגה למקום, שותק, שנאמר לך דומיה תהילה. דומיה זה שתיקה. ולא עוד, אלא שמשבח, שנאמר תהילה. לא רק שותק, גם משבח את השם. ולא עוד אלא שדומה לו כאילו מקריב קורבן, שנאמר, ולך ישולם נדר. השתיקה הזו דומה לקורבן. היינו דמר רבי יהושע בן לוי, מי דכתיב עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה. עוברי, אלו בני אדם שעוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא. עמק שמעמיקים להם גיהנום, כלומר אנשים שמרשיעים. אבל מה הם עושים? הבכה. שבוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטים. כלומר, הם בוכים באמת על זה שהם לא הצליחו להיות צדיקים. גם ברכות יעתם מורה שמצדיקים עליהם את הדין, גם מצדיקים עליהם את המשפט, את הדין לפני השם. ואומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת, יפה תיקנת, גיהנום לרשעים וגיהנום לצדיקים. עומד, מה אם כל זה נכון שאדם באמת מצדיק עליו את הדין? הנה, ואמר רבי שמעון בן לקיש, רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. רשעים, גם אחרי שמתו, הם עומדים בפתחו של גיהנום, לא חוזרים בתשובה. אז איך אתה אומר שבעצם רשע שקבל את הדין, הוא מצדיק עליו את הדין? מאיפה לא עומדים? זה פסוק בישעיהו, שנאמר, ויצאו וראו בפרי האנשים הפושעים, בי, מה זה הפושעים? ממשיכים לפשוע גם אחרי מיתה. שפשעו, לא נאמר, לא כתוב פשעו בלשון עבר, אלא הפושעים שפושעים והולכים לעולם, תמיד פושעים. עומד גם לא קשה, הפי פושעי ישראל, הפי פושעי עובדי כוכבים. אם מדובר על פושעי ישראל, אז פושעי ישראל באמת מצדיקים עליו את הדין, ושותקים ומשבחים את השם. בפושעי אומות העולם, הם לא חוזרים בתשובה, גם בפתח של גיהנום. ואחנה ממסתבר, עומד גם כך גם מסתבר, אם כן קשיה, דריש לקיש דריש לקיש, כי אם לא, תהיה קושיה מריש לקיש הריש לקיש. הרי לפני כן כתוב, ואישם לא תכבה, מהפסוק הזה, על רישי לכאורה אומות העולם, אש הגיהנום שולטת בהם, אישן לא תכבה. וריש לקיש אמר שאש גיהנום לא שולט בישראל. אמר ריש לקיש, פושעי ישראל אין אור גיהנום שולטת בהם, קו החור ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב שאין עליו, אלא כעובי דינר זהב, עמד כמה שנים, ולא שלטה בו האור, כלומר הקטירו קטורת, והאש לא שחקה את המזבח. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, שנאמר כפלח הרימון הרקתך, ואמר בשיום בנק שאל תקריא הרקתך, אלא ריקתך, שאפילו ריקנים שבך, רישי ישראל, מלאים מצוות כרימון, על אחת כמה וכמה שלא תשלוש, לא תשלוט בהם האש. אז הנה רואים מפורש, כדי שלא יסתור לפניך מה שנאמר, ואישן לא תכבך, חייב לומר שזה על רישי אומות העולם, ולא על רישי ישראל. אלא עד יכתיב עוברי בימי הקבחה, אם כתוב עוברי בימי הקבחה, משמע שישראל כן מקבלים גיהנום, ולכן מקבלים גיהנום ובוכים ומצדיקים להם את הדין. אלא אומרת מה כך. ההוא דמחי והאי שטה בגיהנום, באותה שעה, באותו זמן, שהם נידונים לגיהנום, ואת אברהם אבינו מסיק לו מקבלו, מעלה אותם אברהם אבינו, מלוקח אותם ומעלה אותם. בר מישראל חוץ מחטאים מיוחדים. כלומר בעצם כן מתחייבים בגיהנום, והם בוכים וחוזרים בתשובה, ואברהם אבינו מעלה אותם לגיהנום. לזה הכוונה שאש הגיהנום לא שולטת בהם. אבל חוץ מחטאים מיוחדים, בר מישראל שבא לבת עבדה כוכבים, חוץ מישראל שבעצם בא על גויה, דמשכה עורלתו, שהיא ככה גורמת לו למשוך את עורלתו, כלומר לכפור בזהות הישראלית שלו, ולא מבשקר לי, ואברהם אבינו כבר לא מכירו כיהודי. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב כהנא, השדה אמרת פושעי דפשלי ואז לי. אתה לי אמרת לפני כן, דייקת מזה שלא כתוב שפשעו, אלא כתוב הפושעים, שהרשעים שמתו ממשיכים לפשוע. זה מה שכתוב. עכשיו שאמרת פושעי דפשלי ואז לי, כל פעם שכתוב הפושעים ולא שפשעו, זה לשון הווה שממשיכים לעשות את זה, אלא מעתד הכתיב המוציא ומעלה, כתוב אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים. מה, הקדוש ברוך הוא ממשיך להוציא אותנו כל הזמן מארץ מצרים? המעלה, מעלה אתכם מארץ מצרים, גם כן, דמאסיק ודמאפיקו, אלא דאסיק ואפיק, הכוונה הוא כבר הוציא, כבר העלה אותנו מארץ מצרים. אחלה מדפשי, גם שם הפושים הכוונה כבר פשו, לא חייבים בכלל לקבל את כל הדרשה שהפושים הכוונה משהו בהווה. אז הגמרא מביאה בעצם שהרב כאן חולק על הדרשה הזאת. עוד מימר שרבי ירמיה בן אלעזר, ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום, אחד במדבר, ואחד בים, ואחד בירושלים. במדבר דכתיב, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. זה קורח ודתן ואבירם, הם ירדו לגיהנום במדבר. אז הנה רואים שיש פתח של גיהנום במדבר. בים דכתיב מבטן שאול, אצל יונה הנביא. כן, כתוב מבטן שאול שיבתי שמעת קולי, כלומר יונה הנביא מדבר מתוך מאי הדגה, בטן שאול זה גיהנום, לכן נראה שיש פתח של גיהנום גם בים. בירושלים דכתיב, נאום השם אשר אור לו בציון, ותנו לו בירושלים, ותנת ורבי ישמעאל, אשר אור לו בציון זו גיהנום, ותנו לו בירושלים זו פתחה של גיהנום. אומרת, כלומר, אין עוד פתחים של גיהנום, ותו ליקה. ואמר רבי מריון, אמר בישוע בן לוי, אמר מלתנה רבא בר מריון בדווי רבי יוחנן בן זכאי, שתי תמרות יש בגיא בן הינום, שתי עצי דקלים, כן, יש בגיא בן הינום, שזה עמק שסמוך לירושלים, סמוך לירושלים העתיקה, ועולה השם מביניהם, וזוהי ששנינו, ציני הר הברזל כשרות, וזוהי פתחה של גיהנום. זה מה שלמדנו לגבי ציני הר הברזל, זה כשרות למצוות לולב, סוג של לולב, רואים שזה פתח של גיהנום, הרי יש עוד פתח של גיהנום. אלא אומרת, לא, זה הפתח של ירושלים, דין מהי ירושלים, שמו ירושלים, הכוונה שם גיא בן הינום, סמוך לירושלים. אמר בישוב בן לוי, שבעה שמות יש לגיהנום, ואלו הן שאול ועבדון ובאר שחת ובור שעון ותית היוון, שזה בוץ תובעני כזה, צלמוות וארץ התחתית. שאול דכתיב מבטן שאול שבעתי, שמעת קולי. עבדון דכתיב, ויסופר בקבר חסדך אמונתך בעבדון. באר שחת דכתיב, כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן לך סדך לראות שחת. ובאור שעון ותית היוון דכתיב, ויעלין מבור שעון מתית היוון. וצלמוות דכתיב, יושבי חושך וצלמוות. וארץ התחתית, גמר ראו. זה מסור בידינו, אבל אין איזה מקור. אמרתי גם, ותו ליקה, ואייקה גנום, יש את השם גנום עצמו. אמרתי גם, לא, גנום זה משהו אחר, זה לא גיא שעמוקה כגנום. זה גיא שעמוק כמו גנום, ושהכל יורד לה על עסקי הינם, הינם זה עריות. כולם יורדים לגנום בגלל שהעבירות של עריות. כלומר, גנום זה לא שם המקום בעצם, אלא כינוי שמתאר את המקום. אמרתי גם, ואייקה תפתה גם כן. תכתיב כערוך מת מול תפתה, גיהנום נברא לפני בריאת העולם, זה מה שלומדים פה בפסוק ישעיהו, אלא הוא שכל המתפתה ביצרו ייפול שם, זה הכוונה, זה בא לתאר מה זה גיהנום, לא להגיד את השם של המקום, בא לתאר שמי שמתפתה ביצרו ייפול לגיהנום. גן עדן, אמר ריש לקיש, אם בארץ ישראל הוא, בית שם פתחו, אם גן עדן בארץ ישראל, הפתח של גן עדן זה בית שם, שהפירות של בית שם מתוקים ביותר, ואם בערביה, אם זה בערביה, בית גרם פיתחו. ואם בין הנערות, אם זה בין שתי נערות ידועים, אז דומסקים פיתחו. אם זה בבבל, הבאי משתבח לפרד המעבר ימינה. הוא היה משבח את הפירות של החלק הדרומי של נהר פרט. ורב המשתבח בפרד דהרפניה, זה עוד מקום בבבל. טוב, בזה סיינו את האגדת שם של רבי יונה בן אלעזר. חוזרים למשנה שלנו. למדנו על פסי ביראות ועל המקומות שיש בין הפסים, המרחק שיש בין הפסים. למדנו ביניהם כמלוא נימה, רווקות של שלוש שלוש בקר וכו'. עומד מה כתוב שם, שצמד הבקר הן קשורות ולא מותרות. לא, למה צריך להגיד שני הדברים? הבקר הן קשורות, צמודות זו לזו, אבל לא מותרות. זה ברור שהן קשורות, הן לא מותרות. עומד גם פשיטה, כי אם זה תן אלה, כשאתה קשורות תעבו, אני עדין, זה לא אוהב הן מותרות, זה ברור. ברגע שהן קשורות, הן לא מותרות. אלה מה ראיתם הקשורות כאין קשורות? היה אפשר לומר קשורות, אין הכוונה קשורות ממש, אלא הכוונה צמודות, והן נראות כקשורות. אבל ממש לא, ככה הייתי יכול לומר. זה משוון ולא מותרות, לכן אומרים לא מותרות. הן צריכות להיות קשורות בפועל. למענו אחד נכנסת ואחת יוצאת תנה. רבקה נכנסת ורבקה יוצאת, זה הכוונה. צמד נכנס וצמד יוצא, כפי שהסברנו במשנה. עוד למדנו, תנו רבנן כמה ראשה ורובה של פרה, למדנו שצריך, גם אדם מצמצם את המקום בסביב הבאר, צריך שיכנס ראשה ורובה של פרה. כמה זה? שתי עמות. וכמה רובייה של פרה, אמה הוא שני שליש אמה, וזה למדנו שהם כעשר. אם זה שש פרות, שש כפול האחד ושני שליש, זה עשר אמות. דיבר רבי מאיר, זה אמרנו רבי מאיר אומר, בין דיומד לדיומד צריך עשר אמות. כלומר לא יותר מעשר אמות. רבי דה אומר כ-13 אמה וכ-14 אמה. מה זה 13 אמה ל-14 אמה? אז קודם כל כבר שואלת על כ-10, העשר אביאן, הרי שש כפול אחד ושני שליש, זה עשר בדיוק, מה אמרו לך כעשר? אלא משום דבי נמיד נעשה איפה כ-13, מכיוון שאחר כך צריך להגיד כ-13, אז לכן אמרו באותו מטבע לשון כ-10. כ-13 תפי אביאן, למה אמרו לך כ-13? הרי זה יותר מ-13, אמרנו זה 13 ושליש. תפי אביאן זה יותר. אלא לכן אמרו משום דבי נמיד נהיה כ-14, לכן נשנו גם כ-14. אומרת כבר, כ-14 לא אביאן, כ-14 זה לא הגיע ל-14, אלא הגמרא פה מגיעה למסקנה שכבר אמרנו במשנה. אמרה פאפ, יתרות על 13 ואינה מגיעות ל-14. הכוונה, זה בין 13 ל-14. בפועל זה 13 ושליש. אמרה פאפ, בבור 8 דקולם לא פליגי דלו בעניין פשוטים. אם מדובר על בור 8, בור שרחב 8 אמות, כולם מסכימים בעצם שלא צריך להעמיד שם פסים פשוטים בין הדיומדים שבפינות. אם זה בור 12, כולם לא פליגי דלו בעניין פשוטים. ואילו הפוך, אם זה בור 12, כולם מסכימים שחייבים פשוטים. כלומר, המחלוקת באמת בין רבי מאיר ורבי יהודה במשנה הרבה יותר מצומצמת ממה שלמדנו. אם יש בור שהוא רחב 8, זה אומר שנשאר 2 אמות. אם שמים אותו ב-10, זה אומר שנשאר 2 אמות בעצם לשים את הדיומדים, שזה המרחק המינימלי לשים את הפרות שנכנסות ויוצאות. הפרות שעשה ראשו ורובו של פרה, 2 אמות. בזה כולם מסכימים, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, שלא צריך עוד פסים באמצע. אבל אם מדובר על 12, אז צריך עוד פסים באמצע. למה? כי אם הבור עצמו 12 צריך עוד 2 אמות, זה כבר 14. 14 בין פס לפס, אמרנו שגם רבי יהודה בעצם אומר שזה פסול. טוב, מה זה אומר? כי פליגי מ-8 עד 12, כמו שנחלקו בעצם, זה בור שרחב מ-8 עד 12. לפי רבי מאיר בניהם פשוטים. לפי רבי מאיר צריך להוסיף עמודים פשוטים. ולפי רבי יהודה לא בניהם פשוטים, כי זה פחות מ-13 ושליש. אומרת הגמרא, כל זה פשוט, זה רק לעשות את החישוב המדויק. רפפא מאי קמא שמנן, מה רפפא רצה ללמד אותנו? זה תנינה, כבר שמינו את זה. אלא אומרת הגמרא, רפפא ברייתא לא שמיע, רפפא באמת לא שמע את הברייתא שלימדה את שיעורי הפרות, שהסבירה ש-6 כפול 1 ו-2 שליש זה 10. וכמה שמלמדו כברייתא, הוא רוצה להשמיע לנו מה שהברייתא כבר לימדה אותנו. אם לא היינו לומדים את זה מהברייתא, אז רפפא בעצם זה היה נחשב חידוש. שואל עכשיו אביי מרבא, בא מיני אביי מרבא, העריך בדיומדין כשיעור פשוטין. במקום להוסיף לוח עץ באמצע הרוח בין שני הדיומדין, הוא רוצה להוסיף על הדיומד, הוא רוצה להוסיף על האמה שבפינה. זה בסדר או לא? לרבי מאיר, מה הדין רבי מאיר? אמר לי תניתו, למדנו בברייתא. במשנה בעצם. ובלבד שירבה בפסין. מה אליו דמעריך בדיומדין? בפסים, המילה ירבה בפסים, משהו שהוא מוסיף על הפסים הקיימים. הרי מפורש יכול להעריך את הדיומדים. אומרת כבר לא, דמפיש ואבי פשוטים. הכוונה שהוא מוסיף לעשות פסים פשוטים. כלומר אי אפשר להוכיח מכאן. למה? כי מפיש, מוסיף. הרי יש פה כאילו, כביכול שני דיוקים. יש דיוק אחד בפסים, משהו שהוא מוסיף בפסים שכבר קיימים, ויש דיוק אחר שכתוב ירבה, ירבה זה אומר להוסיף פסים נוספים אחרים. אז אי אפשר להוכיח מהמשנה כך או כך, אומרת גמרא, יחי, היי בלבד שירבה בפסים, עד שירבה פסים, היה צריך להגיד להרבות פסים, פסים נוספים מבעלה. אלא תנה, עד שירבה פסים, באמת אפשר לשאול, עד שירבה פסים. כלומר, לא ברור אם ירבה פסים, הכוונה פה בפסים, מחובר לפסים עצמם, או להוסיף פסים נוספים. בכל אופן, אי אפשר היה לדייק את זה מהמשנה. יש עוד גרסה לדיון הזה, איקא דאמרי, אמר לתניתו, כתוב, ובלבד שירבה בפסים, מה אילא דמפיש ועד פשוטים? כתוב ירבה בפסים, ירבה הכוונה, שהוא מוסיף עוד פסים פשוטים. אז רוצו עכשיו לדייק הפוך, כן? שצריך דווקא להוסיף פסים פשוטים. אומרת כבר לא, דמעריך בדיומדין, אפשר להגיד שום בר שהוא מעריך בדיומדין, מוסיף על הדיומד. אחלה ממסרבה, גם אפשר להגיד שזה מסתבר מהמשנה. מנקטן בלבד שירבה בפסים. כתוב ירבה בפסים. יוסיף לפסים עצמם, שמע מינה, אכן אפשר ככה ללמוד. בכל אופן, פה באמת הלימוד יותר, אפשר ללמוד ירבה בפסים, אבל כמו שראינו כבר בעצם יש שני דיוקים מהמשנה. ירבה זה יוסיף פסים אחרים, בפסים משהו שהוא מוסיף לפסים הקיימים. עוד שואל הבאי מרבה. באמיני הבאי מרבה, עכשיו לרבי יהודה. יותר מ-13 אמה ושליש, כשיש רווח יותר גדול מ-13 אמה ושליש לרבי יהודה, איך אפשר לתקן את זה? מהו פשוטינה וצריך דווקא לשים פסים פשוטים בין הדיומדים, או בדיומדים מעריך, או שיכול להעריך, כמו שאמרנו, את הדיומדים בעצמם. אמר לי תניתוע, למדנו בברייתא, כמה הם מקורבים, מה השיעור המינימלי שאפשר להיות שם סביב לבאר? אמרנו כדי ראשה ורובה של פרה. כמה מרוחקים? אמרנו לדעה אחת, אפילו קור ואפילו קוריים, אבל רבי יהודה אומר עד ביצתיים. רבי יהודה אומר ביצתיים, מותר יותר מביצתיים, אסור. ענו לרבי יהודה, אמרו לו לרבי יהודה, אי אתה מודה בדיר ושר, מוקצה וחצר, כל מיני מקומות שהם גדורים, שהם מוקפים לדירה, אפילו בת 5 קורים, אפילו בת 10 קורים, שמותר, הרי ברגע שזה מקום מוקף לדירה, וגם כאן מדובר על מקום שמוקף לדירה, כי זה שימוש של אדם לשתות מהמים, או לתת לבהמות לשתות מהמים. אז לכאורה, גם אתה צריך להסכים, שגם כשהמקום יותר בצעתיים, אפשר לעשות פסי ביראות. ענה להם רבי יהודה, לא עניין של מוקף לדירה. אמר להם, זו מחיצה ואלו פסים. למוקצה, לחצר, לדיר, לשר, כל זה, המקומות האלה, יש להם מחיצה טובה, גמורה. כאן יש רק פסים. זה כולה שכן הוכחים בפסים. לכן לא נתנו לה, במחיצות גרועות כאלה, לא נתנו להקל אפילו בשטח כזה גדול כמו בית צעתיים. ועכשיו הגמרא רוצה להוכיח. אם איתה, אם זה מה שענה רבי יהודה, זו מחיצה וזו מחיצה מבעלה. אם באמת מותר היה לפי רבי יהודה להוסיף על הדיומדין, ולהפוך אותם בעצם למאוד מאוד ארוכים, עד ששטח על בית צעתיים יש רק 13 ושליש של עמה בין הדיומדים, זו בעצם היה מחיצות גמורות. אז אין הבדל בין המחיצות של השער או הדיר, למחיצות של המסיעות לבאר. זה מה שכתוב פה. אם איתה, אם אכן נכון הדבר, זו מחיצה וזו מחיצה מבעלה, צריך להגיד זו מחיצה וזו מחיצה. מה אתה צריך להסיק מכאן? שדווקא צריך לשים פסים באמצע. והפסים האלה הם דקים, כל 13 עמה ושליש, כל 13 עמות ושליש. כלומר, זה ממעט את המקום, אבל לא הופך אותם למחיצות ארוכות וגדולות. אלא אומרת, מה לא? בכלל, אי אפשר לדייק משם. הכי כמר. זו תורת מחיצה עליה ופרצותיה בעשר, ואלו תורת פסים עליה ופרצותיהם ב-13 עמה ושליש. כל מה שהוא רצה להגיד עם רבי יהודה, שהמחיצות סביב הדיר ושר וכו', יש להם תורת מחיצה, דין של מחיצה רגילה. שהפרצות עד 10 עמות, אבל פה בתורת פסים, תורת פסים זה אומר משהו אחר מיוחד. הדיומדים נוהגים בכל השיין של פסים, שאפשר 13 ושליש ביניהם. זה כל מה שהוא רצה להגיד. אבל לא רוצה, לכן גם צריך להגביל את זה על בית צעתיים. כלומר, בגלל שיש כולה של פסים, צריך להגביל את זה על בית צעתיים. הוא לא רוצה לבוא להגדיר בפסים האלה מחיצות או לא, ולכן אי אפשר לדייק מזה אם מותר, אם מוסיפים על הדיומדים, או מכניסים פסים בין הדיומדים. עוד שאל, אביי מרבה, באמיני אביי מרבה, תל המתלקט 10 בתוך 4. מה זה תל המתלקט? תל זה בקרקע, שהזווית השיפוע שלו הוא כזה שהוא מתלקט, מתווסף, כלומר עולה 10 טפחים, ובשיפוע יורד 4 עמות. כלומר הוא בגובה 10 טפחים, בשיפוע, אורך השיפוע 4 עמות. אנחנו נימד עוד במסכת, שזה נחשב ההר הזה שהוא בעצם יורד בשיפוע, אפשר, זה התל הזה שהוא יש תל, יש הר מסוים, ויורד בשיפוע בזווית מסוימת, הזווית הזאת נחשבת מחיצה. מחיצה בכל מיני דברים, אנחנו נימד את זה. השאלה אם זה גם נחשב מחיצה ליען פסי ביראות. האם זה יכול לחשב דיומד? זה מה שכתוב, נידון משום דיומד, האם הוא יכול לחשב כאחד הדיומדים, אחד הפינות של המחיצות האלה שסביב הבאר, או לא, או אינו נידון משום דיומד. אז רב ענה לאביי, אמר לי תניתו, למדנו. רבי שמעון בן עזר אומר, הייתה שם אבן מרובעת, כן? אם במקום דיומד היה שם אבן מרובעת, כלומר, בעצם זה בצורה של דיומד, אבל הוא מחולק. אז רואים כל שאילו תחלק ויש בעמה לכאן ולמה לכאן. אנחנו רואים, מציירים בדעתנו, כאילו אם היינו מחלקים את האבן הזאת, עמה לכאן ועמה לכאן, נידום משום דיומד. אז אכן האבן נחשבת לדיומד. אם לא, ואם אי אפשר היה לחלק את האבן הזאת והיה עמה לכאן ועמה לכאן כמו דיומד רגיל, אז אינו נידום משום דיומד. זה דעת רבי שמעון בן עזר. דעה שנייה, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, הייתה שם אבן עגולה, אם יש אבן עגולה, אז זה כבר לא מרובעת רק לחלק את זה, רק לחתוך את זה. אז יותר מזה, רואים כל שאילו תחקק ותחלק. צריך לחקוק צורת ריש, ואז גם לחלק כמובן. או יותר נכון, לחקוק צורת מרובע ואז לחלק. ואם היית יכול לעשות זה, לצייר בדעתך שהיית יכול לחקק ולחלק, יש בעמה לכאן ובעמה לכאן, עדיין היה נשאר עמה לכאן ובעמה לכאן, אז נידום משום דיומד. ואם לא, ונידום משום דיומד. ומה מייקה מפיגי, מה נחליקו פה שיום בן עזר, ורבי שמעאל בנו בשור רבי יוחנן מברוקה, מה הסבר אחד רואים אומרים? הראשון, רבי שמעון בן עזר אומר, אפשר לצייר בדעתנו, להגיד את הציור בדעתנו הזה פעם אחת. לכן אפשר לצייר אם מחלקים את זה. לכן מראש צריך להיות בצורה של מרובע. אבל תרי רואים לא אומרים. פעמיים רואים לא אומרים. אפילו רבי שמעאל אומר, סבר, אפילו תרי רואים מה אומרים, גם פעמיים רואים אומרים. לכן אפילו מהאבן עגולה אפשר לחשוב כאילו חוקקים ומחלקים אותו. בכל אופן, מה זה בא להסביר לנו? מכיוון שלמדנו שבאבן עגולה יש מחלוק, אם זה יכול לחשב דיומד, זה גם בא להסביר לנו תל המתלקט. תל המתלקט זה עגול, אז בזה נחלקו גם, יש רבי שמעון בן אלעזר ורבי ישמעאל. לפי רבי שמעון בן אלעזר שאומרים רק אם זה מרובע, אז גם תל המתלקט לא יכול לחשב דיומד. ולפי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, שאבן עגולה יכולה לחשב דיומד, כי רואים אותם כאילו חקקו וחלקו, אז כך גם הדין תל המתלקט. באמיני אביי מרבה, חיצת הקנים, אם יש מחיצה של קנים, בצורה מסודרת, בצורה דיומד, האם גם זה תופס? מחיצה של קנים, זה לא לוח עץ רציף, זה מחיצה של קנים, קנה קנה פחות משלושה, בין כל קנה יש פחות משלושה, כלומר זה לבוד. אנחנו מחשיבים אותו כמחובר, השאלה אם זה יכול לחשב כדיומד. נידון משום דיומד עולב, אמר לי תניתוה, למדנו, היה שם, אם היה במקום הראוי לדיומד, אילן, עץ או גדר או חיצת הקנים, נשום את דיומד, כתוב מפורש, חיצת הקנים. מה אליו קנה קנה פחות משלושה? האם אין הכוונה פה בחיצת הקנים, שדובר על קנים צמודים פחות משלושה? אומרת מה לא? גורדיטה, גודריטה דקני. מדובר על גדר קנים. כלומר, שיח קנים כזה, שהרבה קנים מחוברים ממש. לא שפחות משלושה, הרבה יותר צפופים. זה מה שדובר. אומרת מה, יחי, היינו אילן, הרי זה אילן. אם מדובר על שיח מאוד צפוף, זה אילן, זה אותו דבר. אלא מהי? קנה פחות משלושה? אלא מה אתה רוצה לבוא ולומר? שחיצת קנים הכוונה קנה קנה פחות משלושה, היינו גדר, זה גם גדר, אלא מה צריך לומר, אלא מה היא לא רמי, מה תראי גם נגדר, יש שני אופנים, יש שתי צורות של גדר, אופנים שונים וצורות שונות של גדר, לכן מנעו את זה בברייתא. ההכנה גם כן, תראי גם נאילן, שני סוגים של אילן, ואי אפשר להוכיח מכאן שמותר בקנים פחות משלושה להיות יומד. יש גרסה אחרת לדיון הזה, אי כדאמרי, גודריטה דקנה כמיבאילי, הבעיה מסופק בעצמו לגבי גודריטה דקנה, לגבי שיח קנים, שהרבה קנים סמוכים זה לזה. ודגודית את הקטן עם מאי, אז אמר לי, תניתו, למדנו, היה שם גדר אולן וחיצת הקנים, נידון משום דיומד. מה אליו גודרית את הקן, האם פירוש, האם אין הכוונה חיצת קנים, כמו שאמרנו, שיח קנים הזה שסופים, אומר לה, לא, דווקא מדובר, קנה פחום משלושה. עכשיו זה הפוך, כן? יחי, אינו גדר, אם כך זה גדר, אלא מאי, גודרית את הקן, אינו אילן, גודרית את הקטן איזה אילן, אלא שוב פעם, אלא מאי, תלכם אמר, כמו שראינו, תרי גד אילן, יש שני סוגי אילן, אחלה מתרי גד נגדר. בכל אופן, לפי שתי הגרסות האלה, אפשר להוכיח. אי אפשר להוכיח. או הגענו עד לקף עמוד א', עוד שואל אביי מרבה שאלות נוספות, נראה את זה בעזרת השם בדף הבא, חזק וברוך.